ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבקמה דף צדי ה'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט. ואני אלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 7 שורות מלמעלה. תנו רבנן, הגוזל רחל וגזזה וילדה, משלם אותה ואת גזותיה ואת ולדותיה, דברי רבי מאיר. אנחנו מדברים על מצב שאדם גזל רחל טעונה או מעוברת. לפי רבי מאיר, הוא הגזלן מחזיר את הבהמה, גם הגיזות וגם הוולדות. הוא משלם כל מה שנטל ממנה וכל מה שהיא השביחה. כך אומר רש"י, משלם אותה ואת גיזותיה, כל מה שנטל ממנה ומה שהשביחה. יש סוגריים בשורות הבאות, 2.5 שורות, ובשוליים כתבנו סוגריים אלו אינם לשם דילוג, אלא להראות דעיקר הדיון בגמרא כאן יהיה בשיטת רבי מאיר. בעמוד ב' הגמרא תברר שיטות רבי יהודה ורבי שמעון ומאי ביניהו. אז לעת עתה אנחנו נקרא את שיטות רבי יהודה ורבי שמעון גם עם רש"י, אבל עיקר ההבנה נרכוש בעמוד הבא. ממשיך הגמרא, רבי יהודה אומר, גזלה חוזרת בעיני, כלומר כמו שהיא עכשיו ריקנית. הוא יוסיף דמי גזות ועובר כמו שהייתה בשעת הגזלה. כך אפשר לראות ברש"י, גזלה חוזרת בעיני, אומר רש"י, כמות שהיא עכשיו ריקנית, יחסיינה, והדם משלם דמי גזות ועובר כמו שהיה בשעת הגזלה, ולא שבח הגזה ששפיחה אצלו, ולא שבח הוולד, ולא כניס רבי יהודה. רבי יהודה לא מטיל כנס על הגזלן, אבל דמים שבשעת הגזלה משלם, דלקה למד יאמר כל הגזלים בציר פחות משעת הגזלה ישלמו. וממשיכים בגמרא, רבי שמעון אומר, רואין אותה כאילו היא שומה אצלו בכסף. רש"י אומר, רואין אותה כאילו היא שומה אצלו בכסף משעת הגזלה, הוא משלם דמים כשעת הגזלה. עכשיו זה מאוד דומה למה שהסברנו בשיטת רבי יהודה, ולכמן מפורש במאי פליגי רבי יהודה ורבי שמעון. כעת הגענו לסימון חדש וגם מספור מצד הגמרא, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה כתבנו המספרים האלו, מספר אומי אחד, ולקראת שליש האחרון יופיע שתיים. שני לשונות בהבנת שיטת רבי מאיר, שהגוזל רחל וגזזה משלם אותה וגזותיה. צורת פפיון יופיע, והן שאלות לברר טעמי דרבי מאיר. כנס או שינוי במקומו עומד, ששינוי כמו שלמדנו בשיעור הקודם אינו מהווה בסיס לקנות. אנחנו חוזרים לגמרא. היבאי אלוהו, מהי טעמי דרבי מאיר? כפי שראינו שהגזלן מחזיר את הכל, מחזיר את הפרה או את הרחיל עם הגיזות, עם הוולד שנולד. אז הטעם שרבי מאיר, משום וכסבר שינוי במקומו עומד, שזה שעבר שינוי זה לא מזיז שום דבר, זה לא מהווה בסיס לומר שהגזלן קונה, או דילמה בעם השינוי קונה, ואך כנסה הוא דקה כניס, שלא יהיה חוטא נזכר למאי נפקא מינה בין ההסברים האלו? התשובה היא להיכא דקחשא מקחש. אם רחל, את הבהמה שהוא גזל, הוכחש. אנחנו נסתכל ביחד ברש"י ונפקא מינה, להיכא דלא השביחה אלא כחשה. אי אמרת תמה משום זה שינוי במקומו עומד, ששינוי זה שעבר שינוי לא משנה שום דבר, אז ככה שנה מהדל כדאיתה השתה, היא תחזור במצב הנוכחי כחוש. ואי טעמה שמחזיר את השבח משום כנס הוא ושינוי קני, אבל בדרך כלל שינוי כן קונה, כאן שהכחישה משלם כדמי עיקרה, כי עבר שינוי ובעיקרון שינוי קונה, וכאן אין השיקול של חוטא נזכר, אז הוא ישלם כדמי עיקרה במצב היותר טוב. השאלה נשאלה תשמע, וכאן נתייחס לצורת בית בשוליים, כתבנו ניסיונות להביא ראייה דרבי מאיר סובר שינוי קונה. יופיע פה משולשים והם להבליט שני לשונות ברבי מאיר בעבדים. לפי לשנה שנייה ברור שרבי מאיר סובר שינוי קונה, וחיוב התשלום שמחייב רבי מאיר משום כנס. השאלה היא רק במזיד כנס או גם בשוגג כנס. כפי שאמרנו, זה יהיה בהמשך. הגמרא, תא שמע, גזל בהמה והזקינה, זה דוגמה של כחשה, עבדים והזקינו, משלם כשעת הגזלה. רבי מאיר אומר בעבדים, אומר לו הרי שלך לפניך, ואילו בהמה כשעת הגזלה. והיא סרקא דאיכא סבר רבי מאיר שינוי במקומו עומד, אפילו בהמה נמי, שיגיד הרי שלך לפניך, והוא לא אומר כך, אלא לאף שמע מינה כסבר רבי מאיר שינוי קונה. והכה כנסה הוא דקה כניס, דבהמה שהוא צריך לשלם כל מה שנטל ממנה ומה שהשביחה. אבל הגמרא דוחה, אמרי רבי מאיר לדבריהם דרבנן כמר להו, לדידי שינוי אין קונה, ואפילו בהמה נמי, ראינו בהמה שכחשה, הוא היה יכול להגיד הרי שלך לפניך, כי שינוי אינו קונה, אלא לדידכו דאמיתו שינוי קונה, או דולי מיהת בעבדה, הייתם צריכים להודות לי בקשר לעבדים, שהוא גזל עבדים והזקינו, שהוא יכול להגיד הרי שלך לפניך בניגוד למה שאתם אומרים. ולמה? דקמקרקעי דמי, עבדים הם כמו קרקעות, הם הוקשו לקרקעות, וקרקע אינה נגזלת, ולכן שיגיד לגבי עבד, עבדים שהזכינו, הרי שלך לפניך. ואמרי לרבנן, לא, עבדה כמתת לי דמי, ולכן הוא משלם כשעת הגזלה. ובמקרה שעבדים שהזכינו, הגזלן ישלם ערך העבד כשעת הגזלה, שהיה יושב שווה יותר. תא שמע, עוד פעם אנחנו מציינים שתא שמע הוא אמירה ארוכה ולכן מסומן בהתאם. לצבוע לא אדום, אדם הסיק פועל שיצבע איזושהי בד בצבע אדום, וצבעו שחור, שחור, וצבעו אדום. רבי מאיר אומר, נותן לו דמי צמרו, וניתן לדייק, דמי צמרו אין, השווי של הצמר, צמר גרידה, זה כן, דמי צמרו ושבחו, לא. אבל שווי הצמר עם השבח, לא. הפועל הזה לא צריך לשלם. אומר רש"י, דמי צמרו כדמי קרה, ואף על פי דמי השתא שווי תפי לצריכים צבע אדום. ואי סלקא דייתך סבר רבי מאיר שינוי אין קונה, דמי צמרו שבחו באי למי תבלי. היה צריך להחזיר לו את הצמר עם השבח. אלא לאו שמע מינה, כסבר רבי מאיר שינוי קונה. ולכן בעניין של העסקת הפועל ששינה ממה שהתבקש, רואים ששינוי קונה, כי אותו פועל מחזיר רק דמי צמר הגולמי. ובעניין הגזלן שראינו שהגזלן מחזיר את הכל כולל השבח, והכה כנסה הוא דקגניס שמע מינה. ואנחנו שוב פעם מסתכלים ברש"י ללמוד ביחד, והכה כנסה קגניס במתניתין, מה שראינו במשנה שהוא מחזיר את הרחל עם הגיזות, ובצבע דלב גזלן הוא, הסברנו, מדובר בפועל ששינה מההנחיות שהוא קיבל, ולב חוטא הוא, לא כניס, דה שוגג הוא. אז לפי הגמרא שהגענו עד עכשיו, השאלה הייתה, האם טעם של רבי מאיר שהוא מחזיר את הכל הוא בגלל ששינוי במקומו עומד, או באלמה שינוי כן קונה וההקפדה לגזלן להחזיר את הכל הוא משום כנס, הגענו למסקנה ששיטת רבי מאיר הוא בגזלן משום כנס, כי בעיקרון רבי מאיר הוא בדעה ששינוי קונה. איקה דיאמרי הלא איבאיה לן, השאלה ששאלנו בלשנה ראשונה זה לא שאלה, מדאפיך רב ותני, מזה שרב הוא הופך, ורש"י אומר לכמן בפרקין, נראה רב הופך את המקור התנאי, ומה הוא מלמד? גזל פרה והזקינה, עבדים והזקינו, זה אותו מקור שראינו מקודם, רק מה? משלם כשעת הגזלה, דברי רבי מאיר. אם נשווה את זה לגרסה הקודמת, ולכן אתם יכולים לראות הסיבה שהבלטנו את המילה בעבדים במשולש, שמה התנקמה אמר משלם כשעת הגזלה, וכאן זה רבי מאיר שאומר כשעת הגזלה, והחכמים אומרים בעבדים, אומר לא, הרי שלך לפניך. אז ודאי לרבי מאיר שינוי קונה, והכה בעניין גזל רחיב וגזזה שהוא מחזיר את כל מה שנטל, כנסה הוא דקקניס לי. אנחנו נחזור עוד פעם על העיקר, מזה שרב מסביר רבי מאיר בעניין גזל פרה והזקין עבדים והזקינו, אומר רבי מאיר שמשלם כשעת הגזלה, מה זה מראה? ש שינוי קונה, ולכן הוא לא אומר הרי שלך לפניך, כאילו לא קרה שום דבר בגלל השינוי, אלא מה? כן, שינוי קונה, ולכן הוא משלם כשעת הגזלה. ומה שראינו למעלה במקור שבו דובר גוזר רחיב וגזזה, ורבי מאיר אומר שיחזיר את הכל, מה עם השינוי? לא, זה בגלל כנס שמטילים על ההוא שחטא וגזל, אז תחזיר את הכל. אז זה לא שאלה מה סובר רבי מאיר. אז מה כן השאלה? כי כאיבאי אלן, אחי איבאי אלן, כי ככניס מתי רבי מאיר מטיל קנס במזיד, אבל בשוגג לא כניס, או דילמה אפילו בשוגג נמי כניס. תשמע, ואתם רואים צורת הצורה שאנחנו מכנים צורת הרגש, הוא מופיע בשני כיוונים. אנחנו נראה בעמוד ב' שבע שורות מראש עמוד הפוך. אז כתבנו בשוליים הבאת ראיות לשני הצדדים. אז חוזרים לגמרא, גם לא לפני שנציין שהתשמע שוב פעם הוא תופס הרבה שורות עד שורה שישית בעמוד ב'. ממשיך הגמרא, תשמע, חמישה גובין מן המחורים. מחורים זה נכסי בני חורין, ולא ממשועבים, ולא מלקוחות. ואלו הן, יש כאן רשימה של דברים שלא פונים ללקוחות, אלא לאדם המתחייב המקורי. ואלו הן, פירות ושפח פירות, הגמרא תסביר את זה לקמן, והמקבל עליו לזון בן אשתו או בת אשתו, וגט חוב. גט חוב זה שטר חוב, מלווה ולווה, מלווה שמחזיק שטר חוב שאין בו אחריות. בשטר חוב הלווה לא שיבד קרקעותיו, לכן המלווה לא יכול לפנות ללקוחות, אלא למה שיש ביד הלווה עצמו. וכתובת אישה שאין בה אחריות. גם כתובת אישה שהיא באה לגבות הכתובה ואין ולא כתוב בכתובה אחריות נכסים, אז האישה יכולה לגבות רק במה שנמצא ברשות המגרש אותה, הבעל שכעת גירש אותה, או לנכסים שנשארו אם היא התאלמנה, ולא ללקוחות. הדבר שחשוב לדיון שלנו הוא עניין של שבח פירות, ולכן אנחנו לא נתעכב יותר בשאר הדברים. מן שמת לדמר אחריות לאו טעות סופר הוא, ששטר של למשל בהלוואה שהלווה לא כתב אחריות שהוא משבד את נכסיו, זה בכוונה, זה לא טעות. מי התנא שסובר כך? וממילא התוצאה מכך, כמו שהסברנו מקודם, שאם הלווה לא משלם והוא בכל זאת מחר נכסים אחר שעת הלוואה, המלווה לא יכול לפנות ללקוחות, כי לא כתוב בשטר אחריות וזה לא טעות, זה במכוון. מי התנא שאומר כך? רבי מאיר. אז זה חשוב רק לדעת מי המחבר של המקור, מי התנא של המקור שהתחיל חמישה גובין מן המחוררים. זה רבי מאיר. וקטני, והנה אנחנו מגיעים לנקודה העיקרי, פירות ושבח פירות. שבח פירות היחידמי, על מה מדובר? כגון שגזל שדה מחברו ומכרה לאחר והשביחה, הלוקח השביח את השדה שהוא קנה מהגזלן, והרי היא יוצא מתחת ידו, כי הנגזל בא ללוקח ואומר, תשמע אדוני, אתה קנית שדה ששייך לי. אז בא הנגזל ולוקח שדהו עם השבח. כשהוא גובה, כשהלוקח שכעת הפסיד, שהוא בא לגבות מן הגזלן, אתה מכרת לי, וכאן המחירה הייתה באחריות. אנחנו ממשיכים לעמוד ב'. אולי לפני שנתקדם, רק נשים לב לרש"י, כשהוא גובה, הלוקח חוזר על הגזלן, שהנגזל בא ונוטל שדהו כמות שהוא, זה כולל עם השבח שהלוקח השביח, והלוקח חוזר על הגזלן שמכרה לו באחריות. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', גובה את הקרן, קרן הסכום, השווי שהוא שילם עבור השדה מנכסים משועבדים. אם אין לגזלן איך להחזיר, לשלם לה, לוקח, אז הלוקח פונה לאלו שקנו מן הגזלן שדות אחרי שהוא לקח. זאת אומרת, לקוחות מאוחרות יותר. הלוקח הזה פונה אליהם ואת השבח מנכסים בני חורין. דעתה בעל ערה, נגזל, הוא בא ושקיל לערה ושבחה. הוא גבה את הכל מן הלוקח, זה שלקח מן הגזלן. מי לב בעם הארץ, אותו לוקח שקנה מן הגזלן, הוא עם הארץ לא יודע דבר, לא יודע הלכות, זה לא ידע דקרקע נגזלת או אינה נגזלת. ואפילו אחי קעתי בעל קרקע, דיינו הנגזל, ושקיל לערה ושבח הלוקח, וגובה את הכל מהלוקח, שמע מינה בשוגג נמי כניס, שגם במצב של שוגג השבח חוזר לנגזל. הגמרא והדוחה את הראיה הזאת, אמרי לא, לא מדובר בלוקח עם ארץ, בלוקח תלמיד חכם וידע. הוא ידע שקרקע אינה נגזלת, ובכל זאת הוא השביח את האדמה, את הקרקע שהוא קנה, ולכן הנגזל גובה את הכל. אבל במקרה של שגגה, אנחנו מכאן אי אפשר להביא הוכחה. תשמע, ושמתם לב, כמו שאמרנו מקודם, שהצורה הזאת התהפכה, וזה אומר שאנחנו לכיוון אחר, דהיינו שהכנס הוא רק במזיד. תשמע, לצבוע לו אדום וצבו שחור, זה דוגמה של שגגה. אנחנו הסברנו, התייחסנו למקור הזה גם בעמוד א', גם הסיק פועל אומן שיצבע את הבד שלו בצבע מסוים והוא צבע אחרת, שחור וצבו אדום. רבי מאיר אומר, נותן לו דמי צמרו, דמי צמרו אין, דמי צמרו שבחו לא. ואי סרק הדייתך בשוגי גנמי כניס, שרבי מאיר מטיל כנס שצריכים להחזיר את השבח גם במצב של שגגה, דמי צמרו שבחו באי למיטב לי. היינו מצפים שאותו אומן יחזיר את הצמר עם השבח, אבל זה לא כן, אלא לאו שמע מינה במזיד כניס, בשוגג לא כניס, שמע מינה. וזה המסקנה. כאן אנחנו מצטטים מהברייתא שראינו בעמוד א', אז אמרנו שהשיטות האלו יובהרו כאן, ולכן בעמוד א', אתם זוכרים, עיקפנו את השיטות האלו ב סוגריים, וכעת הזמן להתייחס אליהם. הנושא שכתבנו בשוליים, נושא סלש מבנה, אתם רואים צורת מעוין, שתי דעות באמוראים להסביר ההבדל בין רבי יהודה ורבי שמעון. כשלמדנו את הקטע הזה בעמוד א', התייחסנו לשיטות אלו דרך רש"י, והיה נדמה לנו שהם אומרים כמעט אותו דבר, וזה מביא את הגמרא כאן לשאול מהי ביניהו. עכשיו הגמרא, רבי יהודה אומר, גזלה חוזרת בעיני. נסתכל שוב פעם ברש"י בעמוד א', למעלה בתחילת שורת הקצרות, שורה שנייה, אומר רש"י, גזלה חוזרת בעיני כמות שהיא עכשיו, ריקנית. אנחנו מדברים על מי שגזל רחיל וגזזה או ילדה, הוא מחזיר את הרחיל עכשיו ריקנית, ריקנית כמו זה הכוונה בעיני, כמו שהוא עכשיו, ריקנית, יחזרנה, והדר משלם דמי גזעות, והוא בא כמו שהיה בשעת הגזילה. ולא שבח הגזעה שהשביחה אצלו. ולא שבח הוולד. ולא כניס רבי יהודה, הוא לא מטיל כנס, אבל דמים שבשעת הגזילה משלם. אנחנו לא רוצים שהנגזל יצא בהפסד. דלקה למד ימר כל הגזלים בציר משעת הגזיר ישמו. אז זה לגבי שיטת רבי יהודה. כשכתוב כאן גזילה חוזרת בעיני, צריכים את כל התוספת שלמדו כעת ברשי. והגמרא ממשיכה, רבי שמעון אומר, רואין אותה כאילו היא שומה אצלו בכסף. וגם כאן למדנו רשי, ונלמד עוד פעם, רשי בעמוד א', רואים אותה כאילו היא שומה אצלו בכסף, משעת הגזילה, ומשלים דמים כשעת הגזילה. זה מאוד דומה למה שרבי יהודה אמר, ולכן רשי שם, בעמוד א', אמר לו, כמה מפורש במאי פליג רבי יהודה ורבי שמעון, והגענו לעת הזאת. מאי ביניו, שואל את רומה אצלנו. אמר רב זביד, בשבח שעל גבי גזילה כמפליגים. אנחנו מדברים על שבח שנוצר אצל הגזלן, וזה נמצא על הבהמה. רש"י אומר, בשבח שעל גבי גזילה, כגון שהשפיחה אצלו, ועדיין לא נטלה הימנו, כגון שגזלה ריקנית ונתעברה. או יש כאן בעיה בגרסה ברש"י, ויש שאלו שגורסים פה, או נטענה גיזה אצל הגזלן. כאן נחזור לגמרא. אז בנסיבות כאלו קיים המחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון. רבי יהודה סבר דנגזל הווה, אותו שבח שעל גבי הבהמה שייך לנגזל, ורבי שמעון סבר דגזלן הווה. רב פאפה אמר דכולי אלמא שבח שעל גבי גזלה דגזלן הווה. והמילה הוא בעיני, שראינו במקור רבי יהודה אומר גזלה חוזרת בעיני. המילה הזאת בעיני שאמר רבי יהודה, המשמעות שלו כדמי עיקרה. אז מה נקודת המחלוקת ביניהם לפי רב פאפה? והכה למחצה לשליש לוביה כמפליגי. רבי יהודה סבר שבח שעל גבי גזלה כולי דגזלן הווה, ורבי שמעון סבר למחצה לשליש לוביה הוא דשקיל גזלן. ברש"י למחצה שליש לוביה כדרך מנהג המדינה למקבלי בהמות להשביחן לזמן גדול כזה. אז יש אנשים שמעסיקים אותם לדאוג לכך שהבהמה, שיצמח על הבהמה צמר, או שהבהמה תיכנס להיריון, והסכום הזה שמשלמים לאותם פועלים זה מה שנשלם לה, זה מה שהגזלן יכול לקחת מזה. לפני שנתקדם בגמרא עם הקושיה שמסומן אצלנו כקושיה ארוכה, אני רוצה לחזור יחד איתכם לשיטת רב זביד, שהסביר את ההבדל בין רבי יהודה ורבי שמעון ובקשר לשבח שעל גבי גזלה. אני רוצה יחד איתכם ללמוד את הרש"י, שהוא מסכם ומציג בפנינו את שיטות שלושת התנאים בנושא. כעת דיברנו על רבי יהודה ורבי שמעון, אבל זה מקור שגם הופיע בו רבי מאיר, שאז למדנו לפי רבי מאיר הכל חוזר לנגזל. ברש"י דרבי יהודה סבר, כשאנחנו מדברים על שבח שעל גבי גזלה, רבי יהודה סבר דנגזל אבי, והכי כמה רבי יהודה, גזלה חוזרת בעיני לבעליה, לנגזל, בין לשבח בין לגריעותה, כמו שהיא בשעת תביעה בבית דין, היא חוזרת. ואיכה דגרעה, כגון שגזזה וילדה, משלם פחתה, פחתה. ודאי, דהד הכתב עלי, כתב עלי נגזל דמי גזיזה ועובר שגזל ממנו. כמו, זה הסכום או השווי, כמה שיש שווה יותר, כמה שיותר שווה בהמה טעונה או מעוברת מבהמה גזוזה או ריקנית. ופליגה עד רבי מאיר, דאמר כולי שבחה יעיב לי, הגזלן מחזיר לנגזל כל השבח, ואף אגב בקנה גיזה ובלדה בשינוי, חזין עלי כמן דכולי שבחה אקתי עלה, כמי שלא נגזזה הוא משלם כולם כולה משום כנסה. וכמה לי רבי יהודה כדאית אשתה הדרה, ואי הדר תווה נמי מיני גיזה ובלד, אם הנגזל תובע מהגזלן הגיזות והבלד, יאיב לי דמי דמעיקרה, הוא לא יחזיר את הגזלן, לא מצפים ממנו להחזיר לפי רבי יהודה את הוולד שנולד ואת הצמר שהוא גזז, זה לא, תקנה גיזה ולדה בשינוי, והיחד עדיין כל השבח עליה חוזרת כמות שהיא. ואתה רבי שמעון למימר, אפילו שבח עליה נוטלו גזלן דשינוי קונה, ולא ישלם אלא דמים ראשונים, כאילו היא שומה אצלו בכסף. וכעת נחזור לגמרא, קושיה ארוכה, תנן. וכאן אנחנו מצטטים מהמשנה בצד ג' עמוד ב', גזל פרה ונתעברה אצלו וילדה, רחל ונתענה אצלו וגזזה, משלם כשעת הגזלה. אז מתי אומרים כך? ילדה אין, לא ילדה הדרה בינה. הוא חוזר לנגזל כמו שהיא עכשיו מה? מעוברת. עכשיו כשהוא גזל את הפרה, היא תריקנית, היא לא הייתה מעוברת, אבל נוצר השבח אצל הגזלן, זה נקרא שבח שעל גבי גזלה. בשלם רב זביד אמר שבח שעל גבי גזלה די נגזל אבי לרבי יהודה, כך אמר רב זביד, המני המשנה רבי יהודה היא. מה שדייקנו מהמשנה זה מעמיד את השמה המשנה כדברי רבי יהודה, זה אליבא דרב זביד. אלא לרב פאפא דאמר דגזלן הווה, אם אנחנו נחזור לרב פאפא, אומר שלכל הדעות שבח שעל גבי גזלה זה לגזלן המני. אם הבהמה, המשנה שלנו, אם הבהמה לא ילדה, הפרה המשובחת לפי המשנה חוזרת לנגזל. אז לפי רב פאפא המשנה הוא לפי איזו שיטה בתנאים, לא רבי יהודה ולא רבי שמעון. אנחנו נסתכל ביחד ברש"י, לא רבי יהודה ולא רבי שמעון, וכל שכן דקרבי מאיר לא מתוקמה דקטן, נראה שגזר פרה מעוברת ילדה רחל תנונה וגזזה, משלם דמי פרה העומדת לליל, ולרבי מאיר משלם גיזות ובלדות כדהשתה. אז השאלה נשאלה, לפי רב פאפא כמי נעמיד את משנתנו? ממשיך הגמרא מלאך רב פאפא, הוא הדין אפילו לא ילדה נמי כשעת הגזלה הוא דמשלם. שוב פעם, לפי רבי יהודה כל השבח, אנחנו שוב פעם לפי רבי רב פאפא, כל השבח דגזלן הווה, זה אנחנו מדברים על שבח שנוצר אצל הגזלן, ולכן גם אם לא ילדה התשלום של הגזלן יהיה כשעת הגזלה. והא דקטני ילדה. אנחנו מקודם ניסינו לדייק ילדה אין, רק אז משלם כשעת הגזלה, אבל אנחנו אומרים עכשיו שהוא עדין גם אם לא ילדה, התשלום יהיה כשעת הגזלה. והא דקטני ילדה, אז למה המשנה דיברה על מקרה כזה שהפרה ילדה? איידי דנסיב רשע, תחילת המשנה בצד ג' עמוד ב', שהוזכר במשנה הוא שגזל פרה מעוברת וילדה, משלם דמי פרה העומדת ליליד, אחר שהרשע השתמשה או הזכירה ילדה, נסיב סיפה נמי ילדה, אבל לא כדי לדייק ממנה. ושוב פעם רשי כותב, איידי לנסב רשע ילדה להשמינן, זה לא משלם גזעות ובלדות כדהשת, אלא דמי פרה מועדת לילד, ברשע היה משמעות לתוספת הזאת של ילדה. אז נמי סיפה ילדה, אבל כשאנחנו הגענו לסיפה, לא לדייק ילדה אין לא, ילדה לא, אלא גם במקרה שלא ילדה, התשלום יהיה כשעת הגזלה. כי כמו שרב פאפה אמר, כשמדובר בשבר שהרגע בגזלה, הכל לגזלן. תניה קבעתי דרב פאפה, שלפי, רק נוסיף, של רב פאפה שאמר לפי רבי שמעון הגזלן יקבל מחסה שליש או רביע. ומה אומר הברייתא? רבי שמעון אומר, רואין אותה כאילו היא שומה אצלו בכסף למחסה לשליש ולרביע. זה כמו, ויש גם חץ מצד הגמרא, אפשר לחבר אותו לחץ שמופיע למעלה בערך באמצע עמוד, שרב פאפה הציג את שיטת רבי שמעון בצורה כזאת. ממשיך הגמרא, ולא לפני שנתייחס למה שכתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא, לרבי שמעון דגזלן רשאי לקבל אחוזים בשבח, איך מתבצע תשלום? בדמי שמשלמים לו בכסף, או שמקבל חלק מהבשר במקרה שהפרה השפיח אצלו, כאילו הגזלן יהיה שותף בפרה. הגמרא, אמר רב אשי, כי אבינן ברב קנה. רב אשי מספר, כשלמדנו אצל ישיבתו שרב קנה, היא באה לאן, השאלה עלתה אצלנו, לרבי שמעון, תאמר למחסה שיש רביעה הוא תשקיל גזלן, כי מסלקינן לי, כשמשלמים לגזלן את חלקו, בדמי מסלקינן לי, או דילמה מביסרה שקול. אני חושב, ואני מוסיף את מה שנראה לי, שהכוונה, שמה זה ביסרה? שהוא יהיה חלק, הוא יהיה לה גזלן חלק בגוף הבהמה, שהגזלן יהיה שותף בחלק מן הבהמה עצמה. השאלה נשאלה, הוא פשטנה מעד, יום אבנחם למשמואל, ותרצנו את זה לפי דברי שמואל. שלושה שמין להן השבח ומעלים אותן בדמים. התוספות אומר דבר שמאוד חשוב, שהשלושה זה לאו דווקא, והוא הדין גזלן. כך תוספות שלושה שמין להן השבח, ואף אגב דקטן שלושה תנא ושיער גזלן ושיער נמי אריס, שאם בא לסלקו מאריס אותו, מסלקו מן השבח בדמים. אז אנחנו חוזרים לגמרא. שמואל אומר שיש מספר מקרים ששמין להם השבח ומעלין אותן בדמים, והתשלום תמורת אותו שבח יהיה בתשלום במזומני בכסף. ואלו הן בחור לפשוט ובעל חוב ללוקח ובעל חוב ליתומים. רש"י מסביר את הדוגמאות האלו. אנחנו בשיעור שלנו נתייחס לדוגמה השנייה, בעל חוב ללוקח. אומר רש"י, הוא בעל חוב ללוקח, בעל חוב הטורף לקוחות בשביל חוב שיש לו על המוכר. אדם שמכר שדה שהוא גם כן היה חייב חוב, הוא לווה כסף והוא מכר קרקעות אחרי שהוא לקח את ההלוואה, אין לו כוח במה שהשביח לוקח. הבעל חוב, המלווה שבא לגבות חובו מהלקוחות, הוא גובה את הקרקע, אבל אין לו כוח, הוא לא שולט בשבח שהלוקח בינתיים השביח את הקרקעות. אבל מה לעשות, הוא גובה את הקרקע, בתוך הקרקע קיים אותו השבחה, הוא מסלקו בעל חוב בדמים ונותן לו דמי שבחו, ואין נותן לו קרקע בשיעור שבחו. וזה הנקודה העיקרית. הבעל חוב, המלווה, גובה את הכל והוא מפצה את הלוקח עבור ההשבחה, אבל הוא לא הופך את הלוקח להיות שותף שלו בקרקע לפי שווי השבח שלוקח השביח. זה לא. הוא יכול לסלק את הלוקח בדמים. וגם פה, וזה מה שקשור וחשוב לענייננו, שאלנו לגבי התשלום שמשלמים לגזלן תמורת ההשבחה שהוא השביח את הדבר הנגזל, משלמים לגזלן כסף ולא הופכים את הגזלן להיות שותף בדבר הנגזל. אנחנו חוזרים לגמרא. אמר לי רבין לרבשי, מי אמר שמואל בעל חוב ללוקח יהיב לי שבח? שבעל חוב שגובה את הקרקע תמועת החוב שהיה לו מאותו מוכר קרקע ללוקח, מי אמר שמואל שהבעל חוב הוא צריך לפצות את הלוקח? ואמר שמואל, בעל חוב גובה את השבח, הוא לא מחזיר ללוקח כלום. אמר לי, אז רבשי שנשאל השאלה עונה, לא קשיא, כאן בשבח המגיע לכתפיים, אם מדובר בתבועה שצמחה עד לגובה שמגיע לגובה כתפיים של בן אדם, זה תבועה שגדלה כל צורכה. זה בעל חוב צריך להחזיר ללוקח או דמיה. אומר הגמרא שוב, רבשי אומר, כאן בשבח המגיע לכספיים, על זה אמרנו שהבעל חוב מפצה את הלוקח, נותן ללוקח. כאן בשבח שאין מגיע לכתפיים, על זה דברי שמואל שבעל חוב גובה את השבח, כי התבועה לא צמחה כל צורכיה. אמר לי אבינה שואל, והמעשים בכל יום, וכמה גבי שמואל אפילו שבח המגביע לכספיים, הוא גובה עבור הבעל חוב גם השבח הזה כשמדובר בתבועה שהיא גדלה כל צורכה. הבעל חוב המלווה גובה מן הלוקח את הכל. אמר לי לא קשה, גם זה לא קשה. ואנחנו ממשיכים לדף צריבה ועמוד א', הדמסיק בי כשיעור ערה ושבחה, הדלא מסיק בי אלא כשיעור ערה. אם החוב הוא כנגד הקרקע פלוס השבח, אז הבעל חוב גובה את הכל, כי כדי לשלם את החוב שהיה לו על אותו מוכר, היה צריך לגבות הקרקע עם השבח, רק הסכום הכולל הוא כנגד החוב שיש למלווה כנגד המוכר. אבל אם החוב הוא לא עד כדי כך, אלא הוא כנגד שווי הקרקע שבידי הלוקח, אבל לא, הוא לא צריך יותר. אז מה לעשות? הוא גובה את הקרקע עם התבועה הבשלה. אז הוא המלווה מפצה את הלוקח, הוא משלם לו. וכל מה שאמרנו, שהפיצוי יהיה פיצוי מהבלחוב ללוקח, ראינו ששמואל אמר שלושה בסוף עמוד הקודם, ראינו דברי שמואל ששלושה שמים להם השבע ומעלים אותן בדמים, משלמים לו כסף. אז כאן הבלחוב ישלם כסף לאותו לוקח. לפני שנתקדם בגמרא, ניתן הקדמה לקראת הבאות. אנחנו בשוליים כתבנו את הדברים הבאים. כהקדמה לקטע זה, יש לציין בגביית חוב מלקוחות בעלמה יש שתי דעות. בידו של מי על העליונה יש מה דמר שבעל החוב יכול לתקש לגבות את הקרקע דווקא, ואין כוח ללוקח להשאיר אצלו הקרקע תמועת תשלום כספי לבעל חוב. אנחנו אמרנו ורק נחזור ונאמר, הדברים האלו הם כללים. כשבעל חוב שמלווה בא לגבות חובו מהלקוחות שקנו מהלווה אחר ההלוואה שדובר, יש מה דמר שאותו מלווה ידו על עליונה, והוא אומר אני רוצה את הקרקע, והלוקח לא יכול להכתיב לו, תשמע, תשאיר אצלי את הקרקע ואני נותן לו כסף, זה לא. ויש מה דמר שידו של הלוקח על העליונה, והוא יכול לדחות את הבעל חוב מהקרקע על ידי תשלום כספי. הוא אומר, תשמע, יש לך חוב כספי, אני משלם לך את החוב הכספי ותשאיר אצלי הקרקע. אז הצגנו שני מנדרמים, ואנחנו ממשיכים כעת בגמרא. הניחה מה שאמרנו מוקדם יותר, ואגב תשימו לב, אנחנו פותחים פה בקושיה ארוכה בערך 7-8 שורות. אנחנו אומרים שמה שאמרנו שבחוב הוא משלם ללקוחות, שבחוב ידו על העליונה לסלק הלוקח בתשלום זוזי, ויקח כל הקרקע לעצמו. רק נזכיר לעצמי, אנחנו מדברים על בעל חוב שגובה קרקע עם השבח, והוא מבחינת החוב הוא לא היה אמור לגבות את הכל, הוא היה אמור לגבות את הקרקע בלבד, שזה כנגד החוב. אבל מה לעשות, בתוך אותו קרקע צמח תבועה שזה מעבר לחוב, וראינו שהבעל חוב משלם ללוקח מזומנים, ובכך נגמר הסיפור. ובכך הוא סילק את הלוקח משום תביעה עליו. בזה מה שהמלווה, הבעל חוב, שילם ללוקח מזומנים. הפרוצדורה הזאת היא אניחא למדרמר, היא איתלי זוזי ללוקח, גם במקרה שיש כספים אצל הלוקח, לא מצי מסלק לילה בחוב. שפי, הוא לא יכול לדחות את הבחוב עם איזושהי טענה שאני רוצה שתשאיר אצלי חלק מהקרקע. אלא למען דאמר, אי איתלי זוזי ללוקח, מצי מסלק לילה בחוב, אותו מען דאמר השני שהצגנו מקודם, שבאופן כללי, כשבא בעל חוב לגבות מלקוחות, יש מה דאמר שאומר שהלוקח, אם יש לו כסף, יכול לסלק, לדחות את הבעל חוב מלגבות את השדה על ידי תשלום כספי. אז לפי המנדרמר הזה, שאם היה אצלו כסף הוא יכול יתום על הלונה, הוא יכול לסלק את הבלחוב, למה שהלוקח אצלנו יגיד, למה שלא יגיד לבלחוב את הדבר הבא? אי הבו לי, זוזי, אבי מסלקינה לך מכולי ארה. אם היה לי מספיק כסף, הייתי דוחה אותך מכל הקרקע, שלא תגבה כלום מן הקרקע. אני תמשלם לך מה שאתה מנסה לגבות, את החוף. אשתה שעכשיו שאין לי כסף, אבל אתה חייב לי את העודף בשבח. אשתה הב לי גריבה דערה, שיעור שבחי. אני רוצה שתשאיר אצלי חלק קטן מהקרקע שאתה גובה, כנגד שיעור השבח שאתה חייב לי. עם ה... שוב פעם, לפי המנדי אמר שהלוקח ידו על העליונה, למה שהוא לא יכול להכתיב לבלחוב שתשאיר אצלי חלק קטן באדמה? למה נאמר מקודם שהבלחוב מסלק את הלוקח על ידי דמים, על ידי כסף? אמר לי רב אשי עונה, אתה רוצה לדעת למה לא מתייחסים לגישה הזאת, אלא שידו של הבלחוב על העליונה? הכה, במה יסקינן שבלחוב מסלק הלוקח בזוזי? כגון דשווה ניאלי אפוטיקי, שהלווה, שהוא היה מוכר הקרקע, הוא עשה מוקדם יותר את הקרקע כאפוטיקי לטובת המלווה. ואמר לי, הלווה אמר למלווה, לא יהיה לך פיראון אלא מזה. אומר רשי בשורה הראשון, לא יהיה לך פיראון אלא מזה, ואי נמי, הבו לי זוזי ללוקח. במקרה כזה, שגם אם היה מזומנים ללוקח, לא מצי מסלק לי. עצם זה שהמוכר נקב או ייחד את הקרקע הזה כתשלום למלווה, זה מקנה למלווה, אותו בעל חוב, כוח אבסולוטי גובר על הלוקח. גם לפי המנדרמר השני שהזכרנו, שאם באופן כללי היה לו זוזי, הוא הלוקח היכול לסלק את הבלחוב, אבל לא במקרה שהמוכר, דהיינו הלווה, ייחד את הקרקע כאפוטיקי לטובת המלווה הבלחוב. עד כאן שיעורנו להיום.